קואלקום הביאה את אוריון ל-50 גיגה חרץ בטלפון, אבל פלקס קאש הוא הסיפור החשוב יותר. מעט קואלקום. קואלקום חשפה הצצה למעבד אוריון חדש עבור פלטפורמת סנאפדרגון פרימיום עתידית לסמארטפונים. הכותרת היא 50 גיגה חרץ. הפעם הראשונה, לפי החברה, שמעבד שמיועד לטלפון מגיע לתדר הזה. אבל החידוש המעניין יותר הוא פלקס קאש, מאגר מטמון משותף שליבות מסוגים שונים יכולות לקבל ממנו נפח באופן דינמי לפי העבודה שהן מבצעות. כדי להבין למה זה חשוב, דמיינו מטבח עם טבח מהיר מאוד ומחסן בקצה הבניין. אפשר ללמד את הטבח להזיז את הידיים מהר יותר, אבל אם בכל כמה שניות הוא צריך לעצור ולחכות לחומר גלם מן המחסן, מהירות הידיים כבר אינה צוואר הבקבוק. המעבד הוא הטבח. תדר הרשעון קובע כמה צעדים הוא יכול לנסות לבצע בשנייה, והזיכרון הוא המקום שבו נמצאים הקוד והנתונים שהוא צריך כדי להמשיך לעבוד. 50 גיגה חרץ פירושם 5 מיליארד מחזורי שעון בשנייה, לא 5 מיליארד פעולות שימושיות. בכל מחזור ליבה מודרנית יכולה להתחיל, לקדם או לסיים כמה הוראות, ולעיתים היא לא מתקדמת בכלל, מפני שהיא מחכה לנתון, לניחוש הסתעפות שהתברר כשגוי, או ליחידת חישוב תפוסה. לכן, ביצועים של ליבה תלויים בקירוב, גם בתדר וגם ב-IPC, מספר ההוראות הממוצע שהליבה משלימה בכל מחזור, ורק עבור אותו קוד ובאותם תנאים. גם המספר 50 גיגה חרץ לבדו אינו קפיצה עצומה מול הדור הקודם. סנאפדרגון 8 אליט ג'ן 5 הגיע לפי המפרט הרשמי ל-4.74 גיגה חרץ בשתי ליבות פריים, ולכן העלייה ל-50 גיגה חרץ היא בערך 5.5%. אם הדור החדש יציג שיפור גדול יותר מזה, הוא יצטרך להגיע מ-IPC טוב יותר, מפחות המתנות לזיכרון, מתזמון עבודה יעיל יותר, או מיכולת להחזיק את התדר לאורך זמן, לא רק מן המספר שעל השעון. אוריון הוא מעבד ARM64 תואם, אבל לא ליבת קורטקס מוכנה שקואלקום פשוט שילבה. החברה מתכננת בעצמה את המיקרו-ארכיטקטורה. יחידות הבאת ופיענוח ההוראות, מנגנון ניחוש ההסתעפויות, חלון ההוראות, יחידות הביצוע, מערכת המטמון והחיבור ביניהן. זה מאפשר לה לכוון את כל השרשרת לאותה מטרה, אך השם אוריון או תדר גבוה עדיין אינם אומרים לנו כמה רחבה הליבה, כמה עבודה היא מוציאה מכל מחזור, או כמה אנרגיה נדרשת לכך. בטלפון, האנרגיה והחום הם גבול קשיח במיוחד. אין מעברר, גוף הקירור דק, והסוללה צריכה להפעיל באותו זמן גם מסך, מודם, GPU, NPU, מצלמות וזיכרון. ליבה יכולה לזנק לתדר גבוה למשימה קצרה, כמו פתיחת אפליקציה, ואז לרדת כדי לא לחמם את המכשיר. לכן השאלה ההנדסית אינה רק האם הליבה נגעה ב-50 גיגה חרץ, אלא לכמה זמן, על כמה ליבות, באיזה מתח ומה קרה לביצועים אחרי דקה של משחק או ייצור וידאו. כאן נכנס המטמון. היתרון השני הוא מעבר עבודה בין ליבות. מערכת ההפעלה מזיזה תהליכים כדי לאזן ביצועים, חום וסוללה. אם תהליך עובר לליבה מסוג אחר, והנתונים החשובים שלו נשארו במטמון פרטי של הליבה הקודמת, הליבה החדשה מתחילה קרה ונאלצת למלא את המטמון מחדש. מאגר משותף אינו מבטל את כל העלות. לכל ליבה עדיין יש מטמונים מקומיים וצריך לשמור על עקביות ביניהם. אבל הוא יכול להשאיר חלק גדול יותר מקבוצת העבודה, במקום ששני סוגי הליבות יכולים להגיע אליו. במשחק זה עשוי להתבטא בפחות נפילות רגעיות בזמן שה-CPU מטפל בלוגיקה, פיזיקה והכנת פקודות ל-GPU. בריבוי משימות זה עשוי לקצר את החזרה לאפליקציה שעדיין חיה בזיכרון. בעריכת וידאו, שלבים שונים יכולים להעביר ביניהם מסגרות ומטה-נתונים בלי להתחיל בכל פעם מן הזיכרון הראשי. אלה תרחישים סבירים למבנה כזה, אך קואלקום עדיין לא פרסמה מדידות שמראות כמה זמן או אנרגיה נחסכים בכל אחד מהם. גם הביטוי Agentic AI דורש קצת אוויר מן השיווק. מודל גדול אינו נכנס כולו למטמון CPU, וברוב המקרים עיקר המכפלות ירוץ ב-NPU או ב-GPU. ה-CPU כן מתזמן משימות, מריץ קוד אפליקציה, מכין נתונים, מנהל קריאות לכלים ומטפל בפעולות קטנות שלא נתמכות במאיץ. פלקסקש יכול לעזור לחלק הזה של השרשרת, במיוחד כאשר העבודה עוברת בין תהליכים וליבות, אבל הוא אינו הופך לבדו את ה-CPU למאיץ AI גדול. למטמון משותף יש גם מחיר. SRAM הרשבב תופס שטח סיליקון ומוסיף זליגת חשמל גם כאשר חלקו אינו פעיל. מאגר גדול יותר עלול לקבל זמן גישה ארוך יותר, וכמה ליבות שמתחרות על אותו מקום יכולות לדחוק זו את הנתונים של זו. מנגנון ההקצאה צריך להחליט למי לתת נפח, מערכת העקביות צריכה לעקוב אחרי עותקים, והחיבור הפנימי צריך לספק רוחב פס מספיק. פלקסקש נשמע כמו דרך להשתמש טוב יותר באותו שטח, לא כמו ארוחה חינם. וזה גם המקום להיזהר מן המילה חדש. מטמון משותף בין ליבות מסוגים שונים אינו רעיון שאינו קיים בעולם המחשבים. אינטל מתארת בדורות קור אולטרה מטמון LLC משותף לליבות חישוב מסוגים שונים, ו-AMD משלבת שכבות L2 ו-L3 גדולות במעבדי זן. החידוש שקואלקום מציגה הוא היישום שלה בתוך אוריון לטלפון, מאגר קרוב לליבות עם הקצאה דינמית בין ליבות הטרוגניות, אך בלי תרשים מלא אי אפשר עדיין לקבוע במה מדיניות ההקצאה, ההשעיה או הטופולוגי שלה עדיפות על המתחרים. מול אינטל, מספר השעון אפילו אינו הגבוה ביותר. קור אולטרה X9-3888H למחשבים ניידים מגיע לפי אינטל ל-5.1 גיגה הרץ בליבת ביצועים אחת, כולל 16 ליבות ו-18 מגבייט של אינטל סמארט קאש. אלא שהשבב מוגדר להספק בסיס של 25 וט ולהספק טורבו מרבי של 80 וט. טלפון אינו יכול... כדי לבדוק את ההבטחה ברצינות, צריך לחכות למכשירים ולמדוד 4 דברים. ביצועי ליבה אחת באותו מבחן, ביצועים אחרי כמה דקות ולא רק בריצה הראשונה, אנרגיה שנצריכה לכל משימה, ורגישות לגודל קבוצת העבודה. מבחנים שמגדילים בהדרגה את מערך הנתונים יכולים לחשוף מתי פלקסקש נגמר והמעבד נופל אל LPDDR. ניטור טמפרטורה ותדר יראה אם 5 גיגה הרץ הם מצב שימושי או הבזק קצר. החלק המעניין פה הוא שקואלקום אינה מציגה את 5 גיגה הרץ כפתרון יחיד. היא מחברת תדר, IPC ומערכת מטמון שאמורה לשמור את הליבות מוזנות גם כשהעבודה עוברת ביניהן. זה בדיוק הכיוון הנכון לארכיטקטורה של טלפון. לא רק לגרום לטווח לעבוד מהר יותר, אלא לקרב אליו את חומרי הגלם. עכשיו חסרים המספרים שיקבעו אם פלקסקש הוא יתרון מדיד או שם מוצלח לרעיון מוכר. גודל, השעיה, רוחב פס, צריכת חשמל, תדר רציף ותוצאות מול מכשירים אמיתיים. למה זה מעניין? החלק המעניין כאן אינו עשייה הגול של 5 גיגה הרץ לבדו, אלא הניסיון של קואלקום לטפל בקיר הזיכרון בתוך מעטפת החום של טלפון. פלקסקש עשוי להפחית קש מיסז וכנסות של מעבר עבודה בין ליבות שונות, אבל החברה עדיין לא פרסמה את הנתונים שמאפשרים לחמת את היתרון. מול אינטל ו-AMD, התדר כבר נמצא באותה שכונה. ההכרעה תגיע מ-IPC, ביצועים רציפים, אנרגיה למשימה וגודל קבוצת העבודה שנשארת במטמון.